יזמות או למות עם יוסי דן בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר ברדיו החיים הטובים.
בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות או למות, והיום האורחת שלנו היא שני פלד. שני מנכ"לית ומנהלת קרן הקשאות בסושיאל טרמינלס. שני גם יזמית סדרתית שמתמחה בעולמות המדיה והתקשורת הדיגיטלית. עוד משהו על שני, היא גם מקימת החממה הטכנולוגית הראשונה בעולם, הטכנו-ארט, שמשקיעה במיזמים הקשורים בעולם המוזיקה והאומנות, ואנחנו נרחיב את הדיבור על העניין הזה היום בתוכנית שלנו. אז קודם כל שלום שני, ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית, בדיוק בזמן.
Thank you for having me.
שומעים אותך, רק צריך להתקרב קצת.
תודה רבה על ההזמנה.
יופי, תודה. אז ככה, השאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, חייב להודות שכשקראתי באחד מה... אני חושב שזה היה באיזה פוסט בפייסבוק לגבי האקסלרטור, החממה הטכנולוגית. חממה טכנולוגית או אקסלרטור?
זה הוב, זה חיבור של השניים.
אוקיי. אז אני גם בא מעולם הזה של האקסלרטורים, ואני מכיר אקסלרטורים בתחומים שונים, אם בתחום של פינטק, IoT, אקסלרטורים שמזווגים לפי קטגוריות של גיאוגרפיות, מדינות מסוימות, ואפילו יש לנו אקסלרטורים של מיזמים חברתיים, שזה נשמע משהו קצת פחות עסקי מהמיזמים המסורתיים שאנחנו מכירים. ומה שבאמת תפס את תשומת לב שלי זה הנושא של מיזמים באמת שקשורים לעולם של אומנות ומוזיקה. אז השאלה הראשונה שרציתי להתחיל זה ככה לספר לנו על החממה הטכנולוגית הייחודית הזאת, שהיא ראשונה בעולם. אבל לפני כן, אם היית יכולה לתת לנו ככה, מה שמעניין אותי זה ככה להכין את הקרקע לפני שאני מדברת על החממה הטכנולוגית, קצת על עולם האומנות והמוזיקה מבחינה פיננסית. אנחנו יודעים שיש המון אמנים שקצת קשה להם לשרוד עם כל הטכנולוגיות שיש היום. רק הבוקר קראתי בגיק טיים על עוד איזה אתר, טורנטים, שמאפשר צפייה ישירה מהדפדפן בכל הסדרים וכל הסדרות. זה פשוט מלחמה שהיא עבודה מראש לאמנים. אז אולי תתני לנו ככה איזו סקירה באמת של מה המצב של האמנים מבחינה פיננסית, איך הם בכל זאת עושים כסף, ואיזה סוגים של טכנולוגיות, כי בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות גם אמנים, בעיקר בחול, אני לא יודע אם החממה, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אני לא יודע אם החממה הטכנולוגית פונה לאתגרים ספציפית, כי יש מנטורים שהם ישראלים בחממה הטכנולוגית. אני לא יודע אם זה ספציפית לאתגרים שמתמודדים איתם בשוק הלוקלי או בשוק העולמי, כי אנחנו רואים כל מיני ג'סטין ביברס וכאלה, שעושים כסף יפה מאוד ומשתמשים בעצם בטכנולוגיה כדי לעשות יותר כסף מאשר אם הטכנולוגיה הזאת לא הייתה. האם תוכלי לתת לנו איזה תמונת מצב כזאת על עולם האומנות מבחינה פיננסית, ואחר כך ממשם נמשיך לחממה הטכנולוגית?
אז קודם כל, שוב המון תודה על זה שהזמנתם אותי. אני לא הבנם הנכון לדבר על עולם האומנות פרסי. החיבור של עולם האומנות כן. הוא מאוד מאוד מצומצם. כשהייתי ילדה קטנה מאוד אהבתי לשיר ובערך פה זה נגמר. אבל אני כן מתמחה בעולמות הטכנולוגיה ובעולמות היזמות באספקט הזה, מהאספקט העסקי והטכנולוגי. אני אשמח להתחיל ולדבר טיפה על האקוסיסטם של העולם הטכנולוגיה בהקשר של מוזיקה ואומנות ואיך הוא הפך להיות מה שהוא הפך להיות ברשותך. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים היום על תקופה שהיא איזשהו post-mortem analysis, אנחנו קוראים לזה, איזשהו ניתוח אחרי המעשה של תקופת נאפסטר. נאפסטר באה, התחילה, בעצם פרצת הכל להכל, והאומנים הגיעו לאיזושהי קריסה מאוד מאוד מהירה. עכשיו, הקריסה של האומנים היא לאו דווקא הפקטור המרכזי, כמו הקריסה של התעשייה סביב האומנות. אוקיי? זאת אומרת, חברות הניהול, הבוקינג קמפניז, כל התהליכים מסביב בעצם קרסו. כתוצאה מזה שהחומר היה נגיש, זאת אומרת שהתוכן עצמו היה נגיש. אותו דבר קורה היום מן הסתם את תעשיית הווידאו והקולנוע והתעשיות הנוספות. כתוצאה מזה, כשבאה אפל ואמרה, אנחנו מוכרים שיר בדולר, אף אחד לא, תולם אמרו, המון תודה על זה שאנחנו מקבלים רבניו מלכתחילה. זאת אומרת, אף אחד לא בא ואמר, למה אתם אלה שתקבעו את השווי של התוכן שאני מייצר? נוצרה איזשהו סטנדרט כביכול לתוכן אמנותי, לכל הקהלים, שהוא לאו דווקא נכון ורלוונטי.
זה לא היה במודל של revenue sharing עם האמן?
לא, יש מודלים שונים לסוג האמנות, אבל ברמה העקרונית זה איזשהו flat fee, איזשהו דולר לשיר, שזה בערך המחיר הממוצע, זה מה שהתקבע, זה עלות האלבום, לקחו זה לפי ה-CD, זה מקורים כביכול, אבל אתה יודע, גם אז הייתה ורציה. לא שקנית הדיסק של ריטה באותו מחיר שקנית הדיסק של מאור כהן, לצורך העניין. דינמיקה שונה, קהלים שונים, כל זכויות השיווק היו קיימות גם בעולמות האלה. העולמות של הטכנולוגיה באו וקיבעו את זה במקום לבוא ולפתוח את זה, במקום לבוא ולאפשר את זה כמו שהם עושים עבור התעשיות הנוספות. הסיבה שאנחנו בחרנו להתמקד בטכנולוגיות לאומנות זה מכיוון שבעצם העידן הטכנולוגי, הקדמה הדיגיטלית, הובילה לקריסה של התעשייה הזו, והותירה גם את התעשיות סביב האומן והאומן עצמו בעמדה שאין לו מספיק כלים כדי לאפשר לעצמו מחיה כאומן. דרך העידן הדיגיטלי. הדוגמאות הנהדרות שדיברת עליהן מקודם, ג'סטין ביבר וכולי, הם, אתה יודע, זה אפילו לא טיר 1, כי היום גם הטיר 1 קשה לו להתפרנס, לצורך העניין. זה אפילו לא ה...
אבל בכל זאת, יש את האמנים, אפילו, אתה יודע, את כל מיני סלבים בטלוויזיה שאנחנו רואים כל הזמן שהם מעלים איזה תמונה עם איזה מוצר לאינסטגרם שלהם, והם מקבלים על זה המון כסף. זאת אומרת, לפני עידן האינסטגרם וכל הטכנולוגיה המתקדמת שקשה באמת להגיע למוצרים האלה, אז אולי הם היו מרוויחים פחות, וערוצי ההפצה היו מרוויחים יותר. אז יש מי שכן יודע לנצל את הטכנולוגיה הזאת כדי לעשות ממנה כסף.
כן, זה נכון. אין ספק שיש לה המון יתרונות. שוב, כמו שאמרתי, להתפתחות ולקדמה הדיגיטלית יש המון יתרונות ומונגשים לאומנים בכל מיני זוויות. הדוגמה הספציפית שאתה הבאת עכשיו זה בעצם שבה אומן הופך להיות סוג של צינור מסחרי. זאת אומרת, יש לי קהל של מעריצים ולכן אני יכול למנף את זה בשביל לבוא ומה שנקרא הפרזנטוריות המתקדמת המודרנית, וזה מודל נהדר ואנחנו גם מקדמים את המודל הזה. אבל יש איזשהו משהו בסיסי בליצור תוכן אמנותי שהוא הפך להיות מאוד מאוד קשה היום. זאת אומרת, שאומן רוצה לשבת בבית וליצור תוכן, יש איזשהו מערך עסקי שפעם ליווה אותו, שאפשר לו. היום הוא פונה לערוצים שהם פחות רווחים, והמודלים העסקיים סביבם הם לא הגיוניים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים עכשיו בדינמיקה של כל פלטפורמת הקראוטפנדינג הקיימות לצורך העניין, זו דינמיקה שבו אומן אומר, שמע, אתה אוהב אותי, אז בוא תאפשר לי ליצור עוד. אבל אין שם מודל רווח. אוקיי? גם בעולמות של התוכן, זאת אומרת, לצורך העניין אתה יוצר תוכן, התוכן יכול להיות מעולה, יכול להיות חברת הפקה שתשקיע בתוכן הטלוויזיוני לצורך העניין, אם זה מה שאתה יוצר, אבל זה לאו דווקא אומר שחברת ההפקה תצליח למנף את ההשקעה שלה. יש סיכוי מאוד מאוד סביר שבגלל הפריצות בעולמות האלה גם כן, כמות ההכנסות תהיה מאוד מצומצמת. ואז אתה יודע, התעשייה כמו בצמיחה, בכל, אנחנו בסך הכל חיות וצמחים, אתה יודע, אנחנו מוצאים את הדרכים לגדול, לא משנה מה. אז יש תעשייה של פיתוח פורמטים ומחירת פורמטים בשביל להזן את זה. האומנים היום יותר פונים לצורך העניין מוזיקאים להופעות, ואומרים, אוקיי, אני אצור את התוכן, אני אקבל איזושהי הפצה, ואז אני אעשה את הכסף מההופעה. זאת אומרת, מוצאים את הדרכים כביכול ליצור איזשהו מאזן. אבל המאזן לא קורה דרך הטכנולוגיה. וזה המקום שבו אנחנו עוצרים ואומרים, רגע, The nature of the beast, היזם הטכנולוגי מאוד דומה ליזם האומנותי. הם שניהם מתחילים מהבסיס, שניהם מאמינים שהם יכולים להביא לשינוי עולמי, שניהם מאמינים שהתוכן שהם מייצרים הוא משהו שהקהל הרחב צריך לשמוע אותו, צריך להיות פתוח אליו, ומהמקום הזה אנחנו יוצרים את החיבורים בין השניים. אנחנו באים ואומרים, בואו ניתן ליוצר הטכנולוגי וליוצר האומנותי לייצר את הפתרונות הנכונים לתעשייה הזאת באמצעות הטכנולוגיה.
אוקיי, אז את יכולה לתת דוגמה לטכנולוגיה, יש את החממה שאני לא יודע, תכף תשתפי אותנו בסטטוס של החברות שנרשמו לחממה הטכנולוגית הזאת של טכנוארט, את יכולה לתת איזו דוגמה אחת או שניים לטכנולוגיות שבאמת יכולות לתת מענה לדברים האלה שאת מדברת עליהם?
כן, אז קודם כל החממה מושקת ב-15 למרץ, אנחנו מקווים שיהיה לנו 10 מיזמים, תהליך הפילטר שלנו מסתבר מאוד מאוד אגרסיבי. הצוות שלנו ריין עד היום קרוב ל-300 מיזמים, לרוב בעולמות המוזיקה, אנחנו מאוד מאוד נשמח לקבל, כן. שזה חדשות טובות, זאת אומרת שהמון יזמים רוצים לפעול ולפתח דברים ופתרונות לעולמות האלה.
כן, וזה גדול בהרבה מהממוצע של אקסלרטורים וחממות טכנולוגיות בתחומים אחרים שעומדות בין המאה ל-200, אם מגיעות בכלל ל-200.
כן, הדיל-פלו הוא פקטור מאוד משמעותי, אבל זה גם, זה היתרון פה שגם אנשים שמביאים את הפיין, שהם יודעים מה הקושי, האומנים שמבינים את הקושי בתעשייה, באו עם רעיונות, וגם היזמים הטכנולוגיים באו עם רעיונות. אז בעצם זה גם פנה לקהל רחב יותר, וזה נהדר. אז החממה, כמו שאמרתי, מושקת ב-15 למרץ, המטרה היא להגיע ל-10 מיזמים, כרגע יש 5. ואנחנו מאוד נשמח לראות יותר מיזמים בחודש הקרוב, אז למישהו כמובן יש רעיון, נשמח להשתמש גם בערוץ הזה כדי לבקש שיפנו. החממה עצמה נותנת עד $100,000 בשירותים ובכסף, כולל משרדים, כולל תמיכה, כולל שיווק, כולל פיתוח טכנולוגי. באמת, אנחנו עוטפים אותם מכל הכיוונים כדי לאפשר להם להביא את הרעיון שלהם לידי מימוש. ב-26 לשישי, אם אני זוכרת נכון, יש אירוע שקה דמו די גדול במוזיאון תל אביב, שהם גם שותפים לתוכנית, שבו בעצם משיקים את הטכנולוגיות ואת הרעיונות עצמם גם לקהל המשקיעים של החממה וגם לקהל המשקיעים החיצוני, לצורך העניין. ובהתאם כמובן לפידבק שאנחנו מקבלים מקהל המשקיעים ומהקהל הרחב, יש אפשרות לקבל בעצם השקעת המשך של עוד $100,000 ולפתח ממש את המוצר, להביא אותו למצב שהוא מוכן לשוק עם רבניו ולקוחות וכל התהליכים עצמם. אז זו החממה כזה, in a nutshell מה שנקרא, יש פה, אני יכולה להעריך, אבל יש פה הרבה אינפורמציה רלוונטית. סוג המיזמים הוא מאוד ספציפי, זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מחפשים technological innovation, מחפשים משהו טכנולוגי שלא קיים עד היום. מצד שני, אנחנו מדברים לקהל שמבין את הפיין, ולכן הציפייה היא שהם גם ימצאו מודל עסקי אלטרנטיבי לעולם האומנות. אני אתן כמה דוגמאות, יש פלטפורמה מהממת בעיניי בשם ביזארט, שזו פלטפורמה שמחברת בין גופים עסקיים לבין אומנים. אם יש לי רשת בתי קפה, יש לי, אני רוצה בעצם ליצור איזושהי אווירה מסוימת בבית הקפה, הפלטפורמה מאפשרת לי להגיד מי קהל היעד שלי, מה הביזנס אובג'קטיב שלי, זאת אומרת, אני רוצה להגיע ליותר אנשים, אני רוצה להנעים את האווירה, אני רוצה הצעות לצורך העניין, אומנות פלסטית שאפשר להנגיש על הקירות ולשמש בעצם כגלריה עבור האומן שצריך חשיפה. ערבי שירה, הופעות מוזיקליות, כל דבר שהוא נגיש ורלוונטי לקהל היעד שלהם. זאת אומרת, זו פלטפורמה שמאפשרת החיבור בין שני הגופים, כששניהם בעלי אותו אינטרס. שניהם רוצים להגיע לקהל, שניהם רוצים ליצור אווירה מסוימת בספייס מסוים, שניהם רוצים לדבר לקהל הזה וליצור מודלים עסקיים ומסחרים שמהם אפשר להתפרנס.
אוקיי, אז איך מעשית הפלטפורמה הזאת בעצם מאפשרת להביא את הקהל הזה?
אז לצורך העניין, אני באמת, כמו שאמרנו, נתחיל מרשת בתי קפה, אני יכול לבוא ולבחור את האומנות הפלסטית הרלוונטית בהתאם לקהל היעד שלי, יש חשיפה של האומנים הרלוונטיים, להזמין אותה, אני מקבל ביטוח דרך הפלטפורמה, כל שירותי הובלה והתקנה וכולי. המודלים העסקיים נבנים דרך הפלטפורמה, זאת אומרת, האומן בא ואומר, אני מוכן לעבוד איתך כרשת בתי קפה, כגלריה. זאת אומרת, אני מציג את האומנות על הקירות שלך, ואם נמכר משהו, קודם כל זה נרכש על ידי הפלטפורמה, אז האומן ישר מקבל את הכסף, והוא יודע שתמונה שלו נרכשה. וגם ההגדרה עצמה, פותח עוד המון המון גלריות, לצורך העניין, לאומנות פלסטית, ולאומנים שלפני כן לא הייתה להם נגישות. כנ"ל ערבי שירה. אתה יודע, אתה רוצה ליצור אינגייג'מנט, רוצה שהקהל שלך יבוא כי יש לו משהו לעשות. אז באותו מישור בעצם, אני יכול למצוא את ה-poetry nights של הסופר או המשורר או מה שהכי רלוונטי לקהל היעד שלי, ופעם בשבוע לעשות poetry nights. ערבי שירה שזה מקסים. כנ"ל לגבי, אתה יודע, יש המון המון דברים. יש, אם זה ערב קומי ואם זה כל דבר שנוגע לתוכן אמנותי, בעצם שם זה נמצא, והפלטפורמה עוזרת לפצח את זה. פלטפורמה עוזרת לבעל עסקים לבוא ולהגיד, להתחבר בעצם לאומן, מה שהיום הוא לא היה עושה, באמצעות כלים שאין לו. זאת אומרת, מה נכון לקהל שלי, איזה סוג של תוכן, איזה סוג של אומנות, כמה זמן צריך להיות האירוע, מה עלות האירוע, איך לתמחר את זה החוצה, דברים שבאמת פשוט לא היו נגישים ולכן הוא לא פנה. אז היום הפלטפורמה בעצם מנגישה את זה. פלטפורמה נוספת זה Secret Stage, זו פלטפורמה שמאפשרת, לי יש בית במליבו, אני רוצה להזמין את גילת כהנה, להופיע שם. אני יכולה דרך הפלטפורמה להזמין את גילת כהנה. שוב, מגדירה את המודל העסקי, אם זה על בסיס revenue share או upsell, קונת ההופעה של גלעד ומביאה אותו לשם. שוב, הביטוח וכל התהליך התפעולי גם כן ניתן על ידי הפלטפורמה. כנ"ל לגבי מנהל הפקה אם אני צריכה מקומי, וקטרינג אם אני צריכה, וכל השירותים מסביב. כל הטיקטינג והתהליך הזה של רכישת כרטיסים לאירוע שלי גם נעשה דרך הפלטפורמה, אז אני יכולה בעצם לשלוח את זה לחברים שלי שיקנו כרטיס באופן אוטומטי. אז זה פותח לאומנים עכשיו כמות מטורפת של וניוז להופיע בהם. הם כבר לא מוגבלים בווניוז שמוכרים על ידי איזשהו גוף שבנה מערכת עסקית. זה פתוח לכולם. אז שוב, זה מקומות שבהם האומן יכול היום לשים את הפוקוס ביצירת האומנות, והכלים הטכנולוגיים ייתנו להם את הפלטפורמה שמאפשרת להם להתפרנס ולהפיץ את זה החוצה וליצור אינגייג'מנט עם הקהל.
וואו, יפה מאוד. את גם מוכרת את הפלטפורמות האלה יפה מאוד.
I'm very excited, אני מאוד, תשמע, אני אחרי 10 שנים בניו יורק, אני חזרתי לפני קצת יותר משנה.
דרך אגב, אלה פלטפורמות קיימות כבר, נכון?
לא, הם בבנייה, הם בבנייה. שאלתי לגבי פלטפורמה שהתקבלו לחממה לטקנוארט, אז אלה פלטפורמה שהתקבלו לטקנוארט. זה 2 מתוך 5 שכרגע בפלור. אבל כולם רעיונות מבריקים שנותנים פתרון מלא ומעניין מאוד לקהל.
יפה, יפה מאוד. בואי נדבר קצת על המנטורים. ככה, אנחנו תכף נשמע שיר. כשאני ביקשתי ממך, הצעתי לך בעצם לבחור שירים, אז אמרת לי, בוא, הנה חלק מהמנטורים שלנו, תבחר כמה שירים שלהם. אז זה לא הייתה בעיה. יוצרים מאוד מאוד מוכשרים, כמו גלעד קנה ויעלי סובול. אבל לפני כן, רציתי לשאול אותך, את יודעת, אני מנסה לחשוב על אנשים כמו גלעד קהנה, איש מאוד מאוד מוכשר, גם יעלי סובון. נראה לי, אני בא מעולם של הייטק, ככה 15 שנים ב-IBM, ונפגשתי עם המון חברות הייטק, זה במסגרת העבודה שלי. ונראה לי שהעולם הזה של הייטק הוא קצת שונה מהעולם הזה של אומנות מבחינת ה... אולי, לא יודע להגיד מאפיינים אישותיים, זה קצת רחוק, אבל זה אנשים קצת שונים. אז בעצם, איך אנשים כמו גלעד קהנה ומאור כהן, שתכף תדברי עליהם קצת על המנטורים, משתלבים בעולם כזה של הייטק, שהוא שונה?
האמת היא שבשלב הראשוני, המחשבה הייתה להביא את ה... לחבר בעצם את האומנים לנגישות למיזמים, כדי לוודא שהצורך של האומן נלקח בחשבון. זאת אומרת, לוודא באמת שכשבונים את המוצר, האומן יושב שם ואומר, חבר'ה, אני לא הייתי משתמש בזה כך, או הייתי משתמש בזה אחרת.
כן.
מה שקרה בפועל, ואני לא נעים להגיד להפתעתי, אבל זה להפתעתי, שפשוט אנשי פרודקט מדהימים. מדהימים. אנשי פרודקט מדהימים. הם מבינים את הקהלים שלהם, הם מבינים את הצרכים, הם מבינים את הנגישות, הם מבריקים מבחינת הקריאיטיב. כמובן אינובייטיב, כי אחרת הם לא יכולים להיות יאלי סובול וגילת קהנה, וגם יוסי ססי, אפרופו שהוא מנטור, הוא מבריק ונוגע בשתי העולמות. אז מהמקומות האלה, תהליך היצירה פשוט הפך להיות, אתה יודע, מאוד מחובר. האנרגיה, הווי בין היוצרים הטכנולוגיים לבין היום האומנים שהפכו את אנשי פרודקט בתוך המיזמים, הם מדהימים. יאלי סובול בעצמו מוביל, עם אוהד קנולר מוביל מיזם.
וואו, יפה. אמנים שהפכו לסטארט-אפיסטים.
לחלוטין, וגלעד הפך להיות שותף במיזם שלו, כאילו הם ממש הבינו את הפאשן, הבינו את הפתרון, התאהבו במיזם הזה. והם שם. מה שאני יכולה להגיד,
ממנטורים הפכו בעצם לקו-פאונדרס.
לקו-פאונדרס, בדיוק. עכשיו, באיזשהו מקום חששנו, כאילו חשבנו שזה יקרה, לא חששנו, סליחה, רצינו, אבל חשבנו שזה יקרה, ולא היינו בטוחים. הקשיים האמיתיים זה דווקא קשיים שנוצרו בגלל התעשייה. האומן, ולאבקה האומנים שלנו, של המנטורים והשותפים בחממה, אבל האומן למד בגלל הקשיים של התעשייה ב10 שנים האחרונות לעבוד לפרקים קצרים. אני עושה אלבום, אני יוצא להופעה, ואני חושב על הסטייג' הבא. ופה זה לא ספרינט, זה מרתון. אז יש פה תהליך, אם יש תהליך של שינוי מובנה, איזשהו תהליך פסיכולוגי שכולם עוברים, זה בעצם איך לחשוב לטווח ארוך, ואיך לבנות את זה לטווח ארוך, ואיך לגלות סבלנות. שאלה המקומות שעליהם אנחנו בהחלט עובדים, אבל אני רוצה להגיד שבאמת עשינו בחירות מדהימות, האנשים שהמנטורים בחממה, אם זה רננה רז ואוהד קנולר ויוסי ססי ואייל לנסמן ואלכס אפשטיין ושחר ברלוביץ' וגם עושה פה סדרה שנדבר עליה עוד דקה.
כן.
אנשים מדהימים, מדהימים, מדהימים ביכולת שלהם, בניסיון שלהם, בחוכמה שלהם, ובתור מישהי שעבדה עם יזמים גם בארץ וגם בארצות הברית, אני רוצה להגיד לך שבאמת השנה האחרונה של לעבוד עם הקבוצת יזמים האלו, פרצה עבורי, תודעתית, מחשבתית, טכנולוגית, המון המון דלתות, שזה מאוד מעניין.
אוקיי, ואיך בעצם הגעת ל... כמובן שאנשים האלה חיים ונושמים את התעשייה, אז באמת התובנות שלהם מאוד מאוד חשובות לתהליך היצירה של סטארט-אפ. אז איך הגעת בעצם לעולם האומנות? אז את באה מעולם של הייטק יותר, נכון?
נכון, אני הייתי בוגרת ממרם, סליחה, בוגרת ממרם. הייתי ב-BMC Software, שזו חברה אמריקאית מאוד גדולה פה, והייתי ב-ECA כן. Telecom, שזה גם, אנחנו יודעים, מכירים את ה...
כן.
והיה חסר לי את השינוי, זאת אומרת, היה קשה לי מאוד להיות בורג קטן בתוך מערכת גדולה. נסעתי לניו יורק, ופשוט הסתובבתי ברחובות, אמרתי, אוקיי, מה עושים פה? ואז גיליתי שאתה יודע, כמו כל סטארט-אפ טוב, מתחילים מהניד, מתחילים מהצורך. וגיליתי שיש צורך לחברות של ריטל, אני אעצור.
אז שנייה רגע, בואי תעצרי פה, כי זה כבר החלק השני, אנחנו עושים פה איזה שיפט ככה, נדבר עלייך קצת, שתספרי לנו איזה סיפור על חיית, הגעת לארצות הברית. אז קודם כל, אנחנו נצא לאיזו הפסקה של שיר. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, את נתת לי ככה את הקרדיט לבחור שירים של יצירות של המנטורים אצלכם בחממה הטכנולוגית. אז הראשון ככה שבחרתי זה של יעלי סובול. אני התלבטתי קצת איזה שיר לבחור, כי יש איזה שיר שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד מאוד מרגש. שיר קצת ישן מהתקופה של מוניקה סקס. וגם מסמל ככה איזה תקופה מסוימת. ולא רציתי ככה להיות איזה דאונר עם השיר הזה, אבל בכל זאת, בגלל שהשיר הזה מאוד מרגש אותי ואני מאוד אוהב אותו, אז החלטתי לבחור אותו. אז השיר שאנחנו הולכים לשמוע זה שוב של מוניקה סקס / יעלי סובול. כל החבר'ה, רואי בבקשה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן עם שני פלד. אז שני, מקודם התחלת לדבר ועצרתי אותך ככה, למרות שהנושא הזה מאוד מאוד מעניין אותי ואני יכול להזדהות איתו. התחלת לדבר על זה שהגעת מחברות שהן חברות בינלאומיות, BMC, שככה היינו מתחרים פעם דרך אגב. אז בואי תספרי לנו, בואי תחזרי לנקודה הזאת שהתחלת לספר קודם, מאיפה הגעת ואיך בעצם יצאת מהמעגל הזה של להיות שכירה לאותה תקופה שנראה לי שאת הולך לספר עליה שהייתה די מרגשת של 10 שנים בארצות הברית עד לנקודה שהגעת היום.
כן, אז כמו שאמרתי לפני כן, הייתי, השתחררנו עם אמרם, זה היה אז תקופה של תחילת שנות ה-2000, כתפו אותנו, כאילו אנחנו עכשיו המצאנו את... ואתה יודע, בגיל נורא צעיר, זה ביטוח מנהלים והקרן השתלמות והרכב בחנייה והטלפון חברה והדיכאון.
אה, הדיכאון? חשבתי שנשמע מאוד מפתה.
עוד לא חייתי וכבר הספקתי להתקבע ולהתמסגר ולהיכנס למקומות שבהם, אתה יודע, אתה אמור לעשות את זה כנראה כשיש לך מבנה אחר או דרישות שונות מהחיים. אבל שרדתי שם תקופה. ואז הבנתי שזה לא, כנראה לא המקום, לפחות לא בשלב הזה של החיים. עליתי להר בכליל, בצפון הארץ, מקום שהוא אקולוגי, אין שם מים זורמים, אין שם חשמל, יש שם המון המון שקט. למדתי בודהיזם, הקשבתי להרבה לנרד כהן.
וואו.
כן.
היית אומרת, היינו בוחרים איזה שיר של לנרד כהן, לנרד כהן,
האמת
פשוט.
זה הרעיון טוב, נכון. יש לי שיר שאני מאוד אוהבת שלו. ובעצם חייתי שם תקופה בנסות להבין את המקום. אתה יודע, לוקח המון זמן עם השנים להבין שזה לא לכאן ולא לכאן, זה איזושהי גמישות שאתה צריך ללמוד להתמודד איתה. אבל שם בעצם זה היה, זה המקום הראשון שיצאתי מהמסגרת. אחרי שנה וחצי לא הייתה ברירה, זרתוסטרה היה צריך לרדת מההר, וירדתי לתוך ECI Telecom, שזה גם איזושהי חברה מאוד גדולה עם מבנה מאוד, מאוד ספציפי. ואי אפשר להגיד שמצאתי את עצמי נינוחה במסגרת הזו.
מה עשית שם דרך אגב?
זה היה פרויקט שנקרא TDAX, זה היום כבר לא קיים, Optical Networks, זה פרויקט שמאפשר תקשורת.
אז היית בצוות ההנדסי שם בעצם.
כן, כן.
אוקיי.
ומשם, זה מצחיק, אבל מי שהקים את ה... קודם כל, הבן של מי שהקים את ECI הוא היום אחד המנכ"לים בטכנו-ארט, ואחד האדוויזרים שלנו, האנג'לים, הוא מי שהקים את המחלקה של הפיתוח העסקי הבינלאומי ב-ECA.
ממש סגירת מעגל.
כן, יש איזשהו דינמיק, אנחנו מושכים אחד את השני. אז אני אומרת, מהמקום הזה, החלטתי, נסעתי בעקבות האהבה, האמת, לניו יורק, בן זוג שלי שעבר עבר לגור שם, ונסעתי בעקבותיו. צורבתי ברחובות, אמרתי, אוקיי, מה עושים פה? אתה יודע, כאילו, נורא מגניב, קר. אני מסתובבת בסור, כי אמרו לי שסור זה המקום המגניב להסתובב בו, ואני מסתה להבין מה הפיין, מה הניד. כמו שבונים מיזם טכנולוגי, מסתים להבין מה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור. וזיהיתי והרבה שיחות שבעצם ארגוני ריטייל גדולים, אין להם גישה למשאבים טכנולוגיים מקצועיים ופחות יקרים, נקרא לזה. ומה שעשיתי, בניתי פשוט עם פרוטוקולי תקשורת, תהליכים של תקשורת בין גופים גדולים, מערביים, זאת אומרת בארצות הברית לצורך העניין, לבין מרכזי פיתוח, מרכז פיתוח שעשינו איתו אז שיתוף פעולה שהם אנחנו הבעלים שלו במזרח אירופה. בעצם אפשרנו למנהלי IT ולגופים ואנשים אין-האוס בתוך חברות ריטל גדולות בארצות הברית, לעבוד ישירות עם מתכנתים, מפתחים, אנשי QA, מעצבים במזרח אירופה, להוזיל בעלויות. ולבנות מערכי פיתוח יותר נכונים לצרכים שלהם הטכנולוגיים, בין אם זה IT, בין אם זה סופטוור, תלוי מה. וזה לא המקומות, שם התחלתי. מהר מאוד נכנסתי לסטארט-אפ ראשון, שנקרא Jump TV. עברנו הנפקה בבורסה בלונדון $170 מיליון, זאת הייתה הצלחה מסחררת. כן, רכשנו איזה גוף מדיה $80 מיליון אחרי זה, שהוא עשתה רכישה פחות מוצלחת, אבל אז עברנו reversed IPO, ואז נרכשנו על ידי חברה בשם New Lion, וכולם עברו ללונג איילנד, ואני החלטתי שלא. משם בעצם חזרתי לעשות עבודות ייעוץ, ונכנסתי לחברה, לוויקום בעצם, לספייק טיווי, עשינו שם עבודות ייעוץ לספייק טיווי בארצות הברית, שזה מבית, וויקום זה MTV, ספייק טיווי, אל העולמות. היה נורא כיף. ועם הזמן הכרתי בחור מקסים בשם סטיבן פלאוס, שהפך להיות השותף שלי בארצות הברית. הייתה לו חברה בשם Direct Message Lab, DML. הפכתי להיות COO ושותפה אחרי חצי שנה. וחברה הזו נמכרה לפני שנה וחצי, וזה בעצם הוביל אותי לאיזושהי תהליך של, נקרא לזה, חזרה הביתה.
כן, לא שמענו כל כך על החברות האלה. אני לפחות לא שמעתי על החברות האלה כל כך.
Jump TV? אתה בין הראשונים.
Jump TV כן שמעתי, אבל בעצם אלה חברות אמריקאיות, נכון, שעשו אקזיטים. בדרך כלל מה שאנחנו שומעים כאן זה על חברות הישראליות שעושות אקזיטים, ואנשים שעומדים אחריהם.
כן, האמת היא שכשהייתי בניו יורק, אני חייבת להגיד, וזה אולי החלק המעניין, שנורא, לא הייתי באקוסיסטם הייטקיסטי הישראלי.
כן.
זאת אומרת, דווקא יצר לי מרחק מהעולם הישראלי, ואני די מתוודע לו מחדש היום.
כן, אז זה דיברתי.
כן. כן, כן. Okay. אז זה היה מאוד מעניין, אבל החוויות מן הסתם משני הצדדים, כי גם אתה מאוד מחובר לחוויה העסקית האמריקאית, בדינמיקה, בין אם זה משקיעים, בין אם זה תהליך הנפקה. Jump TV היא חברה קנדית שהיה לפעילות בארצות הברית, ו-DML זה חברה שעובדת עם ה-Fortune 500, זאת אומרת, הלקוחות שלנו זה דיסני פארקס, אמריקן אספרס, ג'ונסון וג'ונסון.
כן.
אז אלה בעצם המבנים. מתוך DML, גם כי, אתה יודע, הקצב שלי הוא יחסית, יש לי הפרעת קשב, אני צריכה כל מה לחשוב מה הדבר הבא.
כן.
הקמתי בעצם את סושל טרמינל, שזה חברה שמתמחה בפתרונות לפתרון שיווק דיגיטלי לעולמות של ה-SMBs בארצות הברית, small to mid-size businesses, שמתמחים בפאשן ולייפסטייל. יש לנו פלטפורמה שלנו וצוותים של שיווק בניו יורק ו-LA, ויש מרכז פיתוח במזרח אירופה. ומתוך הפעילות הזו, הבנו בעצם שלנו צורך בטכנולוגיות ופתרונות חדשים ללקוחות שלנו, והגיעו המון המון חברות, אמרו בואו נפתח ביחד, או יש לנו איזושהי פלטפורמה שאנחנו רוצים שתשתמשו בה, כי לכם יש נגישות ללקוחות. ומה שזה הפך להיות, איזושהי קרן השקעות שנקרא בעצם עושה sweat equity. זאת אומרת, באים היזמים עם רעיונות מסוימים של מה שהם רוצים לפתח. אנחנו מושיבים אותה עם הצוות פרודקט שלנו. הם תוחמים את המוצר. הם מנהלים את הפיתוח של המוצר מול מרכז הפיתוח שלנו במזרח אירופה. אנחנו בעצם עושים להם את הפיתוח. והצוות השיווקי עושה את השיווק בארצות הברית וב-LA למוצר כשהוא גמור. בעצם מנגישים את דרך הפלטפורמה שלנו.
אם אתם עושים את הפיתוח ואת המרקטינג, אז הם חושבים על הרעיון?
הם חושבים על הרעיון, הם מלווים אותו, הם חושבים מה הלאה, ויש לנו דגש מאוד חשוב על התנדבות ותרומה חזרה לקהילה. אז אנחנו גם מחייבים את היזמים שאנחנו משקיעים בהם לתרום חזרה לקהילה.
יפה.
אז זה סושל טרמינלס. בהגעה לישראל, בעצם פיתחנו שתי תוכניות נפרדות. האג'נסי, החברה השיווקית והחברה הטכנולוגית שמתמחה בשיווק, הקימה תוכנית שנקראת Digital Export, ייצוא דיגיטלי, בשיתוף פעולה עם דלויט, שזה פלטפורמה שמאפשר, זה בעצם תוכנית שבה אנחנו נותנים מענקים של עד $5 מיליון למותגים של פאשן ולייפסטייל ישראלים, לצאת לשוק הבינלאומי, דרך עולמות האי-קומרס. אנחנו בונים להם את כל המפרט של האי-קומרס, מקבלים אקאונט מנג'ר בניו יורק שמנהל להם את כל הפעילות של השיווק הבינלאומית. תוכנית נהדרת, אנחנו באמת מטרגטים רק 32 חברות יכולות להיכנס לתוכנית, אנחנו מטרגטים אותם אחד אחד, ושארוחות בוקר בדלויט כל חודשיים למנכלים של החברות האלה, לנהל את השיח ולהבין מה זה אומר בכלל למכור לעולם של הקונסומרס ישירות בארצות הברית.
אוקיי, אז זו חברה אמריקאית, שעד כמה נחשפים אליה חברות ישראליות, ומה אחוז החברות הישראליות שיש בה?
לא, זו תוכנית שנקראת Digital Export,
כן.
שהוקמה בישראל עבור חברות ישראליות. אוקיי,
אוקיי. כי סושל טרמינל זה חברה אמריקאית,
נכון? אז יש לה שני זרועות, כמו שאמרנו. החברה השיווקית הקימה את Digital Export עם דלויט, והחברה, והקרן השקעות הקימה את טקנוארט.
עכשיו, אוקיי.
כשהגענו לפה, הלכנו לכל האקסלרטורים שדיברנו עליהם, וחיפשנו דברים, אתה יודע, אנחנו משקיעים בסיד פריסין, בדברים שהם קונספטואלים ראשוניים. אז הלכנו לכל האקסלרטורים שקיימים פה, וכל המבנים, לראות דברים שבאמת נכון להשקיע בהם, ולא כל כך התחברנו, בהרבה מישורים. החלטנו לעצור וליצור את שלנו, אבל אמרנו שאם אנחנו עושים לבד, חשוב לנו, בדיוק כמו שאתה יודע, בונים סטארט-אפ טוב, אז זה מתחיל בלהבין את הפיין, את הבעיה שאנחנו רוצים לפתור ואיך הכי טוב לפתור אותה. אז גם פה אמרנו, כי אנחנו רוצים להתמקד דווקא בתעשיות שהן בבעיה, שיש בעיה בתעשייה as a whole. ואז אמרנו, אוקיי, השלב הראשוני זה התעשיית האמנות, שוב, כמו שאמרנו, מכיוון שהקדמה הדיגיטלית והטכנולוגית הביאה לקריסה שלה, שם אנחנו רוצים לקדם פתרונות, וכך נולדה טקנוארט.
אוקיי, יפה. אז את סיפרת כאן על כל הניסיון שהיה לך בארצות הברית, עם חברות, עם מיזמים, וככה, כשסיפרת את זה, אז עלתה לי איזו שאלה בראש, שלא תכננתי לשאול, אבל שמאוד מאוד מעניינת אותי. אז בעצם נחשפת גם לעולם היזמות בארצות הברית, ועכשיו עם כל השיתופי פעולה והדברים שאת מנסה לעשות כאן בארץ, ככה נחשפת לסצנה הלוקלית, ההייטקיסטית, הסטארט-אפיסטית. אז תני לנו ככה סקירה של מה שונה הארץ מארצות הברית.
זו שאלה קשה. אני חושבת שיש פה משהו, ואני רואה את זה, דווקא אני אתחיל מהצד השלילי. יש המון חיובים, כן. אני אתחיל מהצד השלילי. אני רואה המון מיזמים שמגיעים שהיזמים יותר חכמים מהמיזם. זאת אומרת, שבגלל הרצון האז להיכנס לתעשיית הייטק, או להיות בתעשיית הייטק, או להקים סטארט-אפ, הדחף הראשוני זה להגיד, אוקיי, אני רוצה להיות סטארט-אפיסט, מה אני יכול לעשות?
כן.
אתה מבין מה אני אומרת?
אז בוא אני אגיד לך עוד יותר. הם חושבים קודם כל על האקזיט, אחר כך על המיזם.
אחר כך על המוצר, ואחר כך על מי יקים אותו, כן. אז אני אמורה חובה מקומות שאנשים הם מבריקים. כן. אבל, ולא אני אומרת, חבר'ה, המיזם הזה לא מספיק חכם עבורכם. עזבו אותנו. כאילו, אתם יכולים, וזה נורא לא נעים בפוזיציה הזו, אבל אתם יכולים ליותר. זאת אומרת, בואו נחשוב שנייה, מה הבעיה שאתם מרגישים שהכי כואבת בתעשייה, ואיך פותרים אותה ביחד? זה התהליך שלנו. זה התהליך של חממה, של גוף משקיע, לא משנה של מי. זה המקום שממנו מגיעים. ולכן, אז הרבה מהדינמיקה היא כזו, וזה קצת פחות נעים, אבל אני חושב שזה גם מחנך וזה טוב. אז זה הדאונסייד. האפסייד זה באמת שיש פה כולם מדברים על יזמות, כולם מנסים להבין את האקוסיסטם העולמי, כולם רוצים להיות שם, הדחף הוא טוב. אני חושבת שהקושי הוא באמת במבנים שנוצרו סביב זה. זאת אומרת, מאוד חשוב שאקסלרטורים, וזה לא משנה אם זה אקסלרטור שלוקח ממך כסף או נותן לך כסף, יש גם כאלה בארץ, לצורך העניין. חשוב מאוד שהם יכוונו רק לאלה שהם מרגישים שיש להם פוטנציאל. חשוב מאוד שהם יכוונו רק למקומות שהם מרגישים שהם באמת יכולים להגיע לאיזשהו ייעוד, בין אם זה להציע את המוצר החוצה למשקיעים, בין אם זה אפילו להשיג לקוח, אתה יודע. כי מה שקורה היום זה שהגופים האלה מכניסים היום הרבה מיזמים כמניין. זאת אומרת, להיות גוף מסחרי שיש לו אקסלרטור או חממה, הפך להיות עניין של מיתוג.
דרך אגב, אתם עוזרים גם להגיע ללקוחות, כי יש הרבה אקסלרטורים שהם ככה בבק-אנד, יש איזה גוף מאוד מאוד גדול, כמו ברקליסט של טקסטארס, וגופים ואקסלרטורים מהסוג הזה. אז אתם בעצם עוזרים, אתם מעורבים בתעשייה ועוזרים גם להגיע ללקוחות?
נכון, אנחנו כסושל טרמי, אז בגלל הנגישות שלנו לשוק האמריקאי, גם עושים ביזנס דבלפמנט וגם שיווק. זאת אומרת, יש פה שתי אספקטים שלה, כן.
אוקיי. טוב, הזמן טס לנו, בואי נשמע עוד שיר, והפעם של גלעד כהנא, וגם, את יודעת, יעלי סובול, לקחתי שיר של מוניקה סנקס, גלעד כהנא לוקח של הג'ירפות, הוא יסלח לי, לא לוקח רק משהו שלו, אבל אנחנו נשמע שיר של גלעד כהנא והג'ירפות עכשיו, גג, רואי בבקשה. Thank you. טוב, תודה שחזרתם אלינו, ובאמת נשארו לנו עוד כמה דקות לפני שאנחנו מסיימים. ושני, אני רציתי לשאול אותך איזו שאלת סיכום ככה, דווקא מהצד של האמן. יש אמנים שמאזינים לנו, אז תמיד אנחנו מדברים על זה שמישהו שמייצר איזה מוצר, שהאמנים, האומנות שלהם היא בעצם המוצר שלהם, שהם צריכים להתעסק, להתמקד במוצר, במה שהם יודעים לעשות טוב, ולקחת כל מיני שירותים מסביב, או לשים אנשים שישלימו אותם בכל מיני מקומות שהם פחות טובים בהם. אז ככה מהכירות שלך את התעשייה הזאת של האומנות, עם כל הטכנולוגיה שמסביב, הייתי רוצה לשאול אותך, אמן שהיום רוצה להתמקד ביצירה, איזה כלים יש לו היום, כלים טכנולוגיים או קהילות שהוא יכול להיות חלק מהן, איזה כלים בעצם יש לו כדי לדחוף את המוצר שלו, את האומנות שלו קדימה? כלים שקיימים היום, כמובן שיש את החממה הטכנולוגית או אקסלרטור, שבה אתם פתחו כלים נוספים וטכנולוגיות נוספות, כדי לעזור לו לעשות יותר כסף מהיצירות שהוא עושה, אבל במצב של היום, איזה כלים יש לאומנים כדי שהם יכולים לדחוף את המוצר, את האומנות שלהם קדימה? ולא להתבייש לעשות מזה גם כסף.
אני חושבת שהשלב הראשוני הוא קודם כל תפיסתי ואסטרטגי. זאת אומרת, אומן צריך להבין היום שבאמת התעשייה מסביב היא באותו קושי שהוא נמצא, ואם לא במצב עוד יותר קשה. ולכן חשוב מאוד לאסוף את האנשים הנכונים שיהיו איתך. לכל אומן יש בקהילה שלו כמובן מישהו שמתמחה בעיצוב גרפי, מישהו מתמחה בשיווק דיגיטלי, מישהו מתמחה בצילום וידאו. איך שגילד כהנה פה עושה עבודה נהדרת בהקשר הזה. תבנת את לבנות הקהילה שלהם, של בעלי המקצוע, של הפרילנסרים, mm-hmm. של פשוט הקהילה שלהם שרוצה לעזור ולתמוך ולעשות. אין-האוס, זאת אומרת, לא לפנות לוונדורים חיצוניים, אלא לעשות את זה בתוך הבית, עם האנשים הנכונים, לבנות הקהילה המקצועית.
סוג של להקים סטארט-אפ בעצם, מישהו שאחראי על מרקטינג, מישהו שאחראי על האופרשיינס.
בדיוק, לבנות פנימית, עם אנשים שיכולים להסתדר איתם, שיעזרו להם לקדם את האופרציה הזו שהיא האומן, בשלב הראשוני. זה לא מורכב לפרסם בפייסבוק, יש לפייסבוק כלי שיווק נהדרים היום, שהאומן או מי שמטעמו יכול לעשות את זה פנימית, לא לפנות לוונדורים חיצוניים. זה מאוד מאוד חשוב להבין מקהל היעד שלך, זה מאוד 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 חשוב להשאיר את הדאטאבייס של מי שרכש כרטיסים להופעות או מי שצפה בך. האומן צריך את הבעלים של הרשימה של אותו, של הקהל שלו. זה מפתח כן. לכל התהליך. ולפרסם להם ולבנות את זה משם. ברגע שהם, המערכת יחסים שלהם עם האומן היא קרובה והיא אדוקה והיא אמיתית, הם יפסו את העבודה בשבילו.
בעצם לבנות קהילה.
נכון.
שזה גם סוג של מרקטינג, כי בעצם לאסוף את כל הקהל הזה, ולעשות לו ריטרגטינג.
נכון,
בהחלט. זה גם סוג של... אוקיי, ויש בעצם, זה מזכיר לי משהו שדיברת עליו בהתחלה של התוכנית, על אחד מהמיזמים שקיימים בחממה שלכם, שעל זה בעצם הוא עובד. אנחנו לא חתמנו NDA ככה עם המאזינים שלנו.
אנחנו לא חתמנו NDA עם המאזינים שלנו, זה בעיה. כן, זה נכון.
כן, אבל זה הכיוון.
תשמע, יש המון, אני לא זאת איזה מיזם דיברנו כרגע, אתה יכול להזכיר לי, אבל כמו שאמרתי, יש חמישה, אבל אחד המיזמים, כמו שאמרנו, זה ביזארד, סיקרט סטייג', ג'ם רום, שזה חדרי חזרות לאומנים, סוג של Airbnb לחדרי חזרות, זה סופר מדליק. אבל, ופלטפורמת ההופעות, עצמה של סיקרט סטייג' שדיברנו עליה, אז יש פלטפורמת מעניינות, אבל שוב, בשלב הזה, הטכנולוגיה היא לא המשענת. הקומיוניטי מנג'מנט, כמו שאמרת, לבנות okay. הצוות הפנימי, להכין את התוכן.
זה פוקוס הוא בקומיוניטי.
בשלב הזה, כרגע, עד שהפתרונות האמיתיים מונגשים לאומן, אלה המקומות שעוד בהם צריך להתמקד.
אוקיי, okay, יפה, מעניין. מקווה ש... זה עוזר לאומנים. מבין המאזינים שלנו שיכולים לקחת את הטיפ הזה, להתמקד בעצם בקהילה, להתמקד בלבנות הקהילה הזאת שלהם, ולחזור אליהם ולהציע להם את אותם תכנים שלהם שוב ושוב. מעניין. אז זהו, אנחנו מסיימים כאן את החלק הזה של התוכנית, שאני רוצה להודות לך על שהצטרפת אלינו היום, ושיתפת אותנו בכל הידע וניסיון שיש לך, לראות את הדברים מהפרספקטיבה שלך, גם מהצד הטכנולוגי, גם מהצד של ההיכרות שלך, את תעשיית האומנות. היה מאוד מעניין, אז תודה לך.
תודה לכם. מי ענה?